שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשת וישלח לפנינו דרמה גדולה, אבל קודם כל תקציר קטן של האירועים, וממנו נצלול אל פרשת וישלח, פרשת השבוע שלנו, במפגש השבועי הזה, כל יום שישי בצהריים, לקראת שבת. תראו, אנחנו בעומק עומק ספר בראשית. התחלנו בבריאת העולם כידוע, התקדמנו עם המבול ואחרי גן העדן, ואז אברהם בעצם התחיל לבסס, אברהם ושרה התחילו לבסס את העם שלנו ואת כל הבשורה הבאמת עולמית שלהם. ואנחנו בשלבים המכריעים, כי בעצם אברהם ושרה נפטרו, יצחק ורבקה כבר ירדו מבמת ההיסטוריה, נשאר יעקב. יעקב הוא אמור על הכתפיים שלו, כל עם ישראל עוד נדון ב-12 השבטים, בילדים שלו. היום אנחנו יושבים פה, קוראים את זה בנחת, את פרשת וישלח, ויודעים שזה הצליח. אבל בזמן אמת אף אחד לא הבטיח, היו נבואות, היו הבטחות, אבל בזמן אמת שוב, יעקב התמודד עם הדברים בשידור חי. אנחנו היום קוראים את התורה, סליחה שאני אומרת, בשידור חוזר. צריכים להרגיש אותה כאילו זה קורה עכשיו, היא לא היסטוריה, היא באמת אקטואליה, יש בה הרבה מסרים מאוד מאוד רלוונטיים. ובכל זאת, בוא נגיד שכשאנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו כבר יודעים מה יהיה הסוף. בלי ספוילרים, קראנו את הספר, ואנחנו כל פעם חוזרים אליו מחדש. בזמן אמת, יעקב עכשיו נמצא בשלב מאוד מכריע בחיים, בין חיים למוות. הוא ברח מפני עשיו, אחיו, אחים אחים, אבל היחס שם היה יותר מלחמת אחים, ועשיו רדף אחריו, רצה להרוג אותו, יעקב נמלט בפרשה הקודמת, יצא לעולם. התחתן עם הילדים, עבד הרבה מאוד שנים בחול בעצם, בחרן, רילוקיישן לחרן, גמר שם את התקופה, הרגיש שזה כבר לא מתאים, קיבל בעצם איזושהי נבואה או אמירה של אלוקים, תחזור לארץ, והמסע לארץ מתחיל. הוא הולך לפגוש את עשיו, זה מאוד מפחיד, ובלי קשר הוא מתחיל לבסס את החיים שלו מחדש בארץ ישראל, לבדו, שם הוא כל הזמן חי עם אבא של אשתו, שם הוא כאילו היה קשור לאיזו קהילה מקומית, פה הוא צריך להתחיל לבד לגמרי. ואנחנו באמת נלווה אותו בדרך, ונשאל שאלה אחת. יש פה מפגש הרי בין טוב לרע, בין יעקב לעשיו. איך מבדילים? איך מבדילים בין טוב לרע? איך בוחרים בטוב ולא ברע? לא סתם אני חושבת הלהיט הזה, מתי אלמד לבחור נכון, הוא באמת כזה להיט בפלייליסט כמעט שכולנו. כי יש פה איזושהי אמירה, הבחירה בין טוב לרע זה הסיפור בחיים האלה, והפרשה ממש בעוצמה, ממש מנגידה פיזית את יעקב ועשיו, אבל גם סימבולית. יש פה כל הזמן מאבקים, אם תרצו, הרדות ידיים בין טוב לרע. או בין הנצחי והערכי שזה יעקב, לבין המקומי והזמני שזה עשיו. אז בואו נלך רגע עם הכללים שאפשר ללמוד מתוך הפרשה, בניסיון גם שלנו, לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. נלך עם יעקב ממש צעד צעד, מתחילת פרשת וישלח, ונתחיל, בהתחלה קוראים לפרשה וישלח, כי זה הפסוק הראשון, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. הוא מתקרב לארץ ישראל ושולח מלאכים, כלומר שליחים, אנשים שייצגו אותו, לפני שהוא מגיע, הוא כבר שולח שליחים לפגוש את עשיו. זה השם של הפרשה, זו הסיבה שקוראים לה פרשת וישלח. עכשיו, מה קורה פה? אנחנו מתבוננים על ההתנהגות של יעקב. איך הטוב מתנהג במפגש עם הרע. הכלל הראשון, זה בלשון שלי, אני קראתי לזה, לא לפחד לפחד. אבל בואו רגע נסביר. מה זה לא לפחד לפחד? אנחנו חיים בתרבות של הצלחה, של אומץ, של גבר גבר, זה נקרא גבורה. של מה, לא פחדתי, אני לא פחד מכלום, אני רק מצליח וכולי. ויעקב לא מפחד, מפחד. הוא לא מפחד לפחד. הגיבור שלנו, הסופר הירו שלנו, מודע לחולשותיו, מודע לחששותיו, ולא מפחד. התורה כותבת על זה, זה לא איזה סוד. בואו נראה את הפסוקים עצמם. וישובו מלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. מה זה ויירא? מה זה, למה הוא ירא? ולמה צר לו? ויצר לו. אומר המדרש, אומרים חז"ל, ויירא יעקב מאוד, הוא אמר, אוי לי, שמא יגרום החטא. אני לא מושלם, אפילו שאני יעקב אבינו הצדיק, כן? אני לא מושלם, שמא יגרום החטא. חטאתי, עשיתי דברים לא בסדר בעבר, אולי אין לי מספיק זכויות להתמודדות מול עשיו, עשיו בא עם 400 איש, זה הרגשה שהוא הולך להילחם איתו. יעקב במצב של דריכות, של חשבון נפש, מה עשיתי לא בסדר בחיי, ואולי זה משפיע על הזכויות ועל היכולת שלי עכשיו לפעול. חז"ל מוסיפים שהוא מאוד פחד להיהרג, אבל גם מאוד פחד להרוג. חלק ממוסר הלחימה היהודי, עד היום, אין לנו גם עניין להרוג. לכן לצה"ל קוראים צבא הגנה לישראל ולא תקיפה. אם צריך, תוקפים. אבל הרעיון הזה של אני לא רוצה להרוג אף אחד, אני לא רוצה כמובן שיהרגו אותי, אבל אין לי עניין בקורבנות אחרים, אני לא רוצה להרוג את האנשים של עשיו. או את עשיו עצמו. כלומר, יש בו איזושהי תנועה כזאת נפשית של יראה וחשש מול העולם. זה מאוד שונה, שוב אמרנו, מתרבות בטוחה בעצמה וכוחנית, שמגיע לה הכל. וזה קשור לזכות שלנו על הארץ. הרי יעקב הולך להיכנס לארץ, ובזכותנו על הארץ אנחנו לפעמים שוכחים גם את חובתנו על הארץ. כלומר, יש לנו גם חובות כלפי המקום הזה, להיות מספיק ברמה, ואם לא, אז תמיד לחשוש, רגע, אני מספיק בסדר, אני לא. יש משהו גם, אני חושבת שהיום רואים את זה לצערנו שוב ושוב, הכוח משחית. אתה יעקב אבינו הצדיק, אתה בן של יצחק, אתה נכד של אברהם, וואו, אתה כאילו מתחיל להתנפח. ויש משהו במידה הזאת של אני לא משנה מה דרגתי, ואלוקים מדבר איתו, יש לו נבואות, וכבר יש לו שבטים וילדים וכולי. יש משהו בלהישאר תמיד באיזושהי ענווה. רואים את זה, אני חושבת, ממש בלי סוף, לצערי, דוגמאות אצלנו. אדם עולה לגדולה, גם עולה לו לראש שהוא לצורך העניין מושלם או חסין מביקורת, ואז הוא גם הרבה פעמים לצערי הוא נופל. שוב ושוב פרשיות כאלה של אדם שמצליח, ראינו את זה בישראל, נשיא המדינה וראש ממשלה, שסיימו לצערנו בסוף בכלא. כלומר, הפחד הזה של אוי לי, שמא יגרום החטא, שאני מפחד, ככל שאני יותר חזק, אני בעצם מודע יותר לחולשותיי, זו תכונה בעיניי מדהימה של יעקב, שאיתה כל הפרשה נפתחת. הטוב לא אומר, אני לא מפחד מהרע, אני מפחד, ואני בודק ודואג וחושש, ושומר על עצמי ועל ילדיי ועל משפחתי. זה לא צריך להתבייש להביע את החשש האנושי הזה, עובדה, בזה הכל פה מתחיל. עכשיו נמשיך הלאה. יעקב מתקדם לקראת עשיו, אפשר לדמיין את זה פיזית, יעקב פה, עשיו פה, והם ככה מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים. איך עשיו נראה? מעניין, זו נקודה שהרבה פרשנים מתעכבים עליה. איך אתם מדמיינים את עשיו? זה עצמו רגע עיניים. עשיו, מי שמכיר את הסיפור, הוא איש צייד, אדמוני, ג'ינג'י, איש כזה, איש שדה. אדם שבגלל שאנחנו קוראים לו עשיו הרשע, בטח נראה כמו רשע, איך נראה רשע? אז הוא בטח גם מכוער ומגיל כזה ודוחה, ואתה ברחוב ואתה נרתע ממנו, והוא כולו משדר עשיויות. זה לעשות לעצמנו חיים קלים, עבודה קלה. עשיו, אומרים פרשנינו, היה אדם מרשים. מתואר שהוא בא עם 400 איש אימו. בואו נקרא שוב את הפסוקים. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש אימו. כלומר, הכלל השני שלנו הוא, שהרשע יכול להראות כמו צדיק. הרשע לא נראה כמו רשע. איך בכלל נראה רשע? זה שמישהו דוחה אותנו, זה אומר שהוא רשע? איך רשע נראה? כמו איזה מחשפה בסרטים? הרשע לצערנו הרבה פעמים הוא אדם אלגנטי בחליפה. זאת נקודה נורא חשובה, פרשנינו מתעכבים עליה. אחרי עשיו הולכים 400 איש. הוא מנטור, הוא קואוצ'ר אם תרצו, מנהיג רוחני, הוא שיעה, משפיען, you name it. אבל עשיו הוא דמות. הוא לא איזה משהו ברחוב הזוי שאתה רואה ונגעל. הוא מושך. קריזמה, כישרון, אני לא יודעת, יש שם משהו. כוח, עוצמה. הרבה פעמים, שמעתי את זה פעם מאיזה פסיכולוגית ילדים, הורים אומרים לילדים, לא לקחת סוכריה מאדם זר ברחוב. מכירים את זה? אם תבוא לך איזה אישה בגינה מלא, אם יבוא לך איזה איש שנראה מוזר, אל תיקח סוכריה. ואנחנו בטוחים שבזה ביטחנו אותם מפני רשעים. מה לעשות לצערנו? שרוב הפגיעות בילדים נעשות במעגל הקרוב, בתוך המשפחה והחברים, אדם מוכר, אדם שהמשפחה סומכת עליו. לצערנו, אלה הנתונים. הרשע יכול להיות גם השכן הנחמד והסימפטי. רשע זה לא האזוי בגן שנראה לנו איזה טיפוס. אולי גם, לא אמרתי שהילד צריך ללכת לקחת ממנו סוכריה, אבל קל לנו לעשות מין מסגור כזה, שככה נראים רשעים וכל העולם נורמלי. לצערנו, ועשיו מוכיח את זה, אתה יכול להיראות מרשים ובפנים להיות רכוב, בפנים להיות עשיו הרשע. אני לא אגיד שמות. לצערנו, פעם אחר פעם מתפרסמים סיפורים על דמויות בחירות. דמויות, זה יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, זה יכול להיות עיתונאי, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות מישהו בכיר בצבא או במשטרה, שבעצם כלפי חוץ מרשים, בפנים לצערנו אין שום התאמה בין הדיבורים והערכים שהוא כאילו מטיף להם לבין ההתנהגות היומיומית, ובאמת לצערנו לאחרונה יש כל הזמן פרשיות מביכות כאלה, טוב שהן נחשפות. אבל מי התחיל את המנגנון? אומרים לנו חלק מפרשננו, עשיו, נעים מאוד. כותב את זה למשל הרב דסלר, הרב אליהו דסלר, שימו לב מה הוא טוען, שעשיו בעצם הוא הראשון שהיה טיפוס כזה, של צדיק מבחוץ, רשע מבפנים. תסתכלו. עשיו, כותב הרב דסלר, עשיו הוא שחידש את המנהג, שאפשר לעשות את כל העבירות שבעולם, ולהיות עם זה איש נכבד, שמעולם לא הראה לו סקנדל. הג'נטלמן הזה, במרכאות, הג'נטלמן הזה הוא כולו שקר, וכל מה שהוא עושה, הוא חלק המשמש כלי לחיים המזויפים. חיי השקר שלו. אז לא להתרשם, וצריך לבדוק את הפנימיות של הבן אדם. דוגמה אישית, איך הוא מתנהג בפנים, מעבר למסכות אולי של קריזמה וכישרון ויופי ועוקבים וכו'. הרצאות יפות זה לא אומר. אנחנו ממשיכים, רגע, יעקב ועשיו מתקרבים, אמרנו פיזית, הם מתקרבים, מתקרבים, דיברנו על זה שיעקב לא פוחד לפחד, דיברנו על זה שעשיו אולי נראה מרשים וצריך להיזהר מזה, כי רשע לא תמיד נראה כמו שמדמיינים רשע, ובעצם עוד מעט אנחנו במפגש. אבל לפני המפגש הפיזי, יש מפגש רוחני, אידיאולוגי, כי זה לא סתם שני אחים, יש פה תפיסות עולם. ושתי תפיסות העולם האלה נפגשות בלילה. לפני המפגש האמיתי, יש מפגש, הייתי אומרת, אידיאולוגי, רוחני. והמפגש הזה, בין הטוב האולטימטיבי, יעקב הצדיק, לבין הרע האולטימטיבי, עשיו הרשע, המפגש הזה הופך למשהו מאוד מאוד סמלי. יעקב בעצם פוגש פה בעוצמה רבה את הרוע, ויוצא מהמפגש הזה יותר חזק ממה שהוא הגיע אליו. וזו הנקודה השלישית. שוב, גם בחיינו, כשמנסים ככה לאזן ולמצוא את הדרך בין טוב לרע, את הדרך הנכונה, צריך לזכור שלפעמים המפגש עם רוע מחשל. אנחנו לא הולכים ביוזמתנו ומחפשים קשיים, אבל קושי לפעמים מצמיח בן אדם. מוצאים ממנו דברים שלא היו מתגלים בדרך אחרת. בואו נדבר על המפגש הזה. יעקב נשאר לישון, משפחה כבר עברה את הירדן, הוא נשאר עוד לילה בעבר הירדן, לילה אחרון, שקט, דממה, חושך, ואז מתחיל מפגש בעצם מיסטי, עם איזה מלאך שמייצג את עשיו, חכמנו קוראים לו שרו של עשיו, כאילו לכל אומה יש גם איזה שר שמייצג אותה בשמיים. יש פה איזה מפגש בין אדם לבין איזושהי דמות מסתורית שמגיעה בחשקת הלילה, ובואו נראה מה קורה שם. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, כל הלילה עד שהשמש עולה, איזה איש מסתורי נאבק איתו. וירקי לא יכול לו, האיש רואה שהוא לא מצליח לנצח אותו, והיגע בחף ירחו, כן, בירח שלו, ותקע, היא כאילו נתקעת, היא הופכת לצולעת, כף ירח יעקב באבקו אמו, הוא פוגע לו בירח בזמן המאבק. והיא אומר, האיש הזה אומר, שלחני כי עלה השחר, תן לי ללכת, עוד מעט עולה האור, והחושך הזה אין לו קיום באור. אז המלאך מבקש מיעקב, תשחרר אותי. ויאמר, יעקב אומר לו, לא, לא אשלחך כי אם ברחתני, אני לא שולח אותך בלי שאני אפיק מזה משהו. הרבה פעמים לאנשים קורא אסון, אני לא אתן לעשות לזה לקרות בלי להפיק ממנו איזשהו לקח טוב. ויאמר אליו, מה שמך? הוא שואל אותו האיש הזה, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. המלאך נותן לו שם חדש, אתה לא יעקב יותר, אתה ישראל. למה? כי ששרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. הצלחת לעמוד גם בפני אלוקים, גם בפני אנשים. אתה כבר לא יעקב, שזה שם על שם תפיסת העקב, הוא כאילו עוקב אחרי עשיו. אתה לא עוקב, אתה ישר, ישר אל, ישראל. זה כבר שם אחר. וישאל יעקב, ויאמר, הגיד נא שמך, תגיד לי מי אתה, שאני ידע להבא, מה זה הרוע המסתורי הזה שנאבקתי בו? ויאמר, למה זה תשאל לי שמי? ויברך אותו שם. מברך את יעקב, הוא נמלט בלי להגיד את שמו. כי הרוע יש לו הרבה שמות, פעם כך ופעם כך, פעם אומה כזאת, פעם אומה אחרת. גם בתוכנו הרוע יכול להיות כל פעם איזה יצרה, איזה תאווה, איזה עצלנות, איזה כעס, איזה כבוד, איזה קנאה. כל פעם משהו אחר הוא האויב הפנימי שלנו, כל פעם יש לנו אויב חיצוני אחר, ברוך השם לאורך השנים, כל פעם אויב אחר, לא משנה מה השם שלו, הוא בא, הוא תוקף בחושך, הוא פוגע, אבל הוא לא מצליח. עם ישראל חוטף הרבה מאוד פעמים פגיעות. יעקב יוצא מהבוקר הזה צולע, מהלילה הזה הוא יוצא אל הבוקר צולע. הוא הולך וצולע על ירחו, אבל הוא הולך, הוא ממשיך ללכת, הוא לא חוסל. הרבה מאוד פעמים חטפנו מכות לאורך השנים, מלחמות, שואה, מה לא, לאורך השנים גלויות, צרות כאלה ואחרות, חוטפים מכות אבל ממשיכים ללכת, פצועים, פצועים, צולעים, זוכרים את זה, אבל ממשיכים ללכת. המפגש עם הרוע נותן ליעקב שם חדש, הרבה יותר טוב, תחשבו שהיו קוראים לנו מדינת יעקב, עם יעקב, אנחנו מדינת ישראל, ועם ישראל על שם אותו לילה שבו הוא הפך מיעקב לישראל, ודווקא הרוע בונה אותנו. שמעתי פעם משפט כזה, שהיצר הרע בונה אותך יותר מהיצר הטוב. אם הכל היה נעים, אם יעקב היה נשאר באוהל, לא יוצא החוצה ולא חוזר פנימה, הוא היה נשאר, יעקב, הפסיבי, איש תם, יושב אוהלים, אומרים לנו עליו, הוא היה משהו, זה טוב מאוד. החיכוך עם האתגרים, הניסיונות, המאבקים, לעמוד פנים אל פנים מול הרוע ולהילחם בו כל הלילה, זה מוציא אותך גרסה יותר טובה של עצמך בסופו של דבר. לפעמים הרוע בכלל מזכיר לנו מי אנחנו. הנה, הוא מזכיר לנו שקוראים לנו ישראל. וגם פרעה, הוא רואה את זה לפרעה, פרעה אמר אלינו, הנה עם. לפני שהבנו במצרים מי אנחנו, היינו איזה חמולות, שבטים, משפחות ככה שגרות, מגיע פרעה, מסתכל ואומר, הנה עם, יש פה עם, הדבר הזה, הם אומה, הם רק לא קולטים את זה. הרוע לפעמים יודע מי אנחנו יותר טוב מאיתנו, האויבים שלנו עד היום. תשאלו את, כן, איראן, חיזבאללה, הם יודעים כמה אנחנו מאוחדים וכמה לא אכפת להם אם הם פוגעים בכזה או בכזה, העיקר מישהו מאיתנו. כלומר, יש פה, אני חושבת, אויבינו לפעמים זוכרים טוב יותר מי אנחנו ומה מהותנו. מפגש כזה לפעמים מחשל אותך. חנן פורט, שפרש את הפרשה הזאת, הוא היה פרשן, גם חבר כנסת, איש ציבור, הוא פרש את הפרשה הזאת, והוא אמר את הדבר הבא, שימו לב. זוהי הברכה העמוקה ביותר שהרוע יכול להעניק לטוב. תפקידו להיאבק בטוב כדי לחשל אותו, ולהכריח אותו לגלות את מלוא כוחותיו מתוך ההתמודדות. יצא לי, אני אומרת לצערי, לראיין, לפגוש כל כך הרבה משפחות, משפחות שכולות, משפחות שעברו טראומות, לאו דווקא ביטחוניות. ומי שמשכיל לתפוס את הרוע ולתת לו לחולל בנו איזשהו שינוי לטובה, להרים אותנו קומה, צומח מזה. שוב, אנחנו לא מחפשים את הנפילות האלה, אבל אחרי שנופלים, אפשר לקום לגובה יותר גבוה. כל כך הרבה פעמים שמעתי את זה ממרים פרץ, שאיבדה את שני בניה, התאלמנה גם מבעלה, והיא אומרת, אני לא אתן לניסיון הזה לחלוף בלי שהוא ירים אותי, בלי שהוא ישנה אותי. אני לא אתן לאירוע הזה להתקיים, לקושי, למשבר, לטרגדיה, בלי להפיק מזה גם איזה משהו מתוק כדי להמשיך בדרך. יצא לי לשמוע ללוות את חני ויינרוט, זכרונה לברכה. חני הייתה דמות משפיעה מאוד, נפטרה ממחלת הסרטן, ופיתחה סביב הקהילה של עוקבים ועוקבות, גם שהתמודדו עם מחלה, גם בריאים, אנשים שקיבלו מנה עוצמות בספרים שהיא הוציאה, בבלוג ועוד. והייתה נקודה שחני אמרה, שאני חושבת שהיא חשובה בהקשר הזה, על זה שהרוע כאילו מחשל אותך. הרבה פעמים בן אדם נופל, חוטף איזה כפה, כן, מהיקום, ואנחנו באים ומנסים לנחם. ואז מה אנחנו אומרים מבחוץ? לא, זה בונה אותך, לא נורא, זה מחשל, בטח יש בזה גם מתנות, אלו, אלו, עצור, זה הסבל שלי. אומרת חני ברגישות את הדברים הבאים בספר שלה, לדעתי יש פה תובנה עמוקה ביחסים אנושיים, לפעמים באים לנחם ויוצאים מעצבנים, מה שנקרא. אז תראו איך היא כותבת את זה, חני. חשוב לי להדגיש שאת הפטנט לבחור בטוב, אנחנו יכולים לתרגל רק על עצמנו. אם מישהו מנסה ללמד אותי שהמחלה היא מתנה, יכעס מאוד. לא כדאי לו לעמוד קרוב אליי. אני לא אומרת שזה לא נכון. המחלה בהחלט מביאה לאדם הרבה אמת. אבל עדיין, יש דברים שמותר לנו לומר לעצמנו, ולאחרים אסור לומר לנו. אישה יכולה לומר איזו שמנה אני, אבל אוי ואבוי לבעלה אם הוא יאשר זאת. כשמישהו מתלונן על סבל, הוא לא זקוק שנלמד אותו כמה ברכה יש בו. זה לא התפקיד שלנו. תפקידנו להזדהות, להשתתף בכאב, לא לגמד אותו. אבל כשהקושי הוא אצלנו, כן, כשאנחנו לבד, אז בינינו לבין עצמנו, כדאי להשקיע מחשבה ולמצוא את הטוב שבקושי. אני חושבת שיש פה תובנה עמוקה מאוד. אנחנו לא באים למישהו, נו, זה מחשל אותך. שתוק, תן לי לעכל, לאבד את זה. בינינו לבינינו, אנחנו גם יכולים למצוא את הטוב שבכל דבר, אבל זה מאוד אישי. כן, לא לבוא ככה מבחוץ. אף אחד לא אמר לי, יעקב, תראה, נבנית. הוא פשוט נבנה עם עצמו, הוא קיבל את השם החדש, מיעקב לישראל. אז אנחנו כבר ממש לפני המפגש האמיתי, אבל עדיין יש עוד מסר אחד. כלומר, דיברנו על זה שיעקב לא מפחד לפחד. דיברנו על זה שעשיו הוא רשע, ורשעים נראים לפעמים מאוד מרשימים. דיברנו על מפגש שמימי בין תפיסות עולם, סוג של הורדות ידיים בין הטוב לרע, כשהטוב נפגע, אבל ממשיך ללכת, כמונו, תמיד, ומקבל איזושהי ברכה. המפגש הזה עשה אותו טוב יותר ממה שהוא היה, דווקא המפגש הזה עם הרוע. עכשיו, רגע לפני שהם באמת ייפגשו, אל תדאגו, זה קורה עוד מעט, קורה פה דבר מדהים. לכאורה זה מספיק, מה שאמרנו לא מספיק, על הטוב והרע, על האידיאולוגיות שנפגשות, על הערכים, מאוד מרגש. אנחנו לא יוצאים מאירוע כזה בלי משהו פרקטי. לא רק להגיד, צמחתי, נבניתי, תכלס, הכי תכלס שבעולם. ומה הכי תכלס שבעולם? הצלחת שלנו. אז אפשר לקרוא לזה שמעשים זה הביטוי הכי טוב לאידיאולוגיה. וערכים באים לידי ביטוי במעשים ולא בדיבורים. אנחנו, אם אנחנו רוצים לבטא איזה ערך, הטוב והרע נאבקו, אנחנו רוצים לשמר, לזכור את אותו לילה דרמטי, היסטורי. סליחה, עם כל הכבוד לרעיונות, זה לא עכשיו להוציא פה איזה אלון, איזה ספר, לא להקליט פודקאסט על מאבק של הטוב והרע. איפה זה בא לידי ביטוי? במה שאוכלים. בחיים היומיומיים, להוריד את זה למעשה, לפרקטיקה, לתכלס. על מה אני מדברת? תראו, דקה לפני שהם נפרדים, תסתכלו. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. אחרי שהם נפרדים, יעקב יוצא צולע, וכבר השמש זורחת, והוא צולע. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך, עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, בגיד הנשה. לא הבנתי. לפני אלפי שנים, היה איזה מאבק מיסטי לילי קדום, בין איזה דמות, איש, מלאך, רע, לבין יעקב אבינו, שהוא אבא של כולנו, שהוא הטוב. ושם הוא פגע בו וגרם לו לצלוע על ירחו. נגע לו באזור שנקרא גיד הנשה, זה בירך גם של הבהמה. לכן עד היום אני ניגשת לסטייק בצלחת, או קונה בסופר בשר, עד היום אין בו את גיד הנשה. בדיני כשרות, בהלכות כשרות, לא אוכלים את החלק הזה של הבהמה. תגידו, אתם משוגעים? האמא שלכם משוגע? הוא לא משוגע, הוא דווקא מאוד מעשי. מחוויות גדולות, הוא מתרגם אותן לפרטים קטנים. מערכים גדולים, הוא חי אותם בצלחת, ובכיס, ובבנק, ובתור, ובארנק, ובדיבור בין אנשים, ובמכונית, ובכל מקום. כלומר, ההלכות הקטנות האלה מורידות לרמת היום-יום את כל הדיבורים הפילוסופיים הגדולים על טוב ורע. גיד הנשה עד היום זה מצווה, מאוד מעניין. ספר בראשית אין בו הרבה מצוות, זה ספר של סיפורים. יש פה את מצוות פרו ורבו, יש פה מצוות ברית מילה, ויש פה מצווה של גיד הנשה, זהו. אחרי זה בהר סיני, ספר שמות, עוד נקבל תורה, תרי"ג מצוות, אל תדאגו. לא יוחס, בעזרת השם, עוד נקבל מאות, אבל עכשיו בספר בראשית זה לא ספר שנכנס לזה. הוא מבסס לנו יותר את הסיפור, אחר כך ההוראות יגיעו. ועדיין, הנה, מתוך שלוש מצוות, אחת מופיעה בפרשה שלנו, דווקא המצווה המיוחדת הזאת, גיד הנשה. הסינים, האומה הסינית, אומה חכמה וגדולה, כשהם אומרים יהדות, הם מגדירים אותה כך, סתכלו, בואו נלמד קצת סינית. כשהם אומרים יהדות או יהודים, זו הדרך שלהם להגדיר אותנו. אני לא טובה בסינית, אבל תרגמו לי ובדקתי, אפשר לראות את זה, בהרבה מקורות. ומה שהם אומרים פה בעצם, אם נתרגם לעברית, ככה הם מגדירים יהדות. דת, הסרת, הגיד. עכשיו, אפשר להגדיר יהודים בהרבה דרכים. עם הספר, עם של מתן תורה, עשרת הדיברות, העם של משה רבנו, העם של יציאת מצרים, העם של ארץ ישראל, הרבה דרכים יש. אני לא חושבת שאנחנו, מישהו מאיתנו, היה מתאר אותנו כדת הסרת הגיד. מה הסוד פה? הסינים רוצים, בעצם הבינו את הקטע. זה עולם, זה עם, שלוקח את הערכים הכי גבוהים, מוריד אותם למקומות הכי נמוכים, וככה הוא שורד 2000 שנה, הרבה יותר קטנים מהאומה הסינית, כן, מהמיליארדים, אבל אנחנו, משהו שמצליח לשרוד בזכות זה שהוא מאוד מאוד דבק בערכים שלו, ומוריד אותם לסטייק שבצלחת. דת הסרת הגיד, זה לא בדיחה. זה אומר משהו עלינו, אפילו אם אנחנו לא כך זוכרים את האירוע, את המצווה, זה לא נראה לנו הדבר הכי חשוב. הסינים לא טועים, מיליארד סינים לא טועים. הם עלו פה על משהו בעיניי, על מנגנון עמוק שאנחנו מייצגים, גם כלפי העולם, עם כל המצוות המעשיות, וכל ההלכות, וכל ההקפדות. יש פה סוד גדול, דת הסרת הגיד, נעים מאוד, מהיום נדע, ככה קוראים לנו. זה בכלל מעורר שאלה, אני חושבת תמיד, מה לוקחים ממפגש עם רוע? כשקורה משבר, מה עושים? וזה פותח פה שאלה פתוחה ביחס לקורונה, אין לי תשובות, אבל אנחנו עוברים את הטלטלה הכי גדולה של המאה, אולי אפילו יותר. תסתכלו בזום אאוט. מגפת הקורונה שיתקה את העולם כולו. פעם ראשונה שזה כל העולם כולו, בגלל התעבורה והטיסות, כולנו. הסגרים והבידודים והמחלה והנפטרים, 5 מיליון בעולם, יותר מ-8,000 בישראל, והכל. בימים אלה אגב, מילון אוקספורד הכריז על מילת השנה, כמובן מילת השנה של 2021 היא vaccination, חיסונים, אנטי חיסונים, מתחסנים פעם ראשונה ושנייה, כל מיני ביטויים שקשורים בעולם החיסון. טוב, לא מפתיע, מילון אוקספורד לא, נראה לי היה צריך לעבוד מאוד קשה להבין שזאת מילת השנה. אבל אוקיי, חוץ מלבחור את מילת השנה, מה ניקח מהקורונה? הנה, פגשנו מצוקה, פגשנו שבר, פגשנו מוות. מה ניקח מהאירוע? במה האנושות תשתנה? מה יהיה הגיד הנשה שלנו? שאלה פתוחה, אבל שוב, ממפגש עם רוע צריך לקחת משהו מעשי. אנחנו מסיימים סוף סוף במפגש עצמו. יעקב ועשיו, אחד מול השני, אחרי כל השנים, פנים אל מול פנים, האחים נפגשים. והמילה שאני רוצה לקחת מהמפגש שלהם זה בנחת. בנחת. דווקא המפגש שבין הטוב לרע, לכאורה זה המון דיבורים על ערכים, אתה טוב, אני רע. יש גם דרך שבה מתנהלים, שלפעמים אומר את הכל. עשיו זה הולך ככה, הוא רץ לקראת יעקב, וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו ויבכו. הם בעצם אחרי כל המתח, לא מלחמה ולא שום דבר, עשיו מחבק אותו, מנשק אותו. אומר הרב אביגדור מילר, דבר מעניין, דווקא הרגע הזה של הנשיקה והחיבוק, בין האחים הוא מסוכן. אם הוא היה בא נגדו בחרב, זה משהו אחר. אבל בעצם הוא בא בחרב אחרת. חרב נסתרת. עשיו רץ אל אחיו, חיבקו ונשקו, אומר הרב מילר. אותו רגע היה רגע הסכנה הגדולה ביותר בחייו של יעקב. כל עוד עשיו שנא אותו, יעקב היה בטוח. ברגע שהחלה ההתקרבות, התעוררה סכנה לעתידו של העם היהודי. עד כדי כך. לפעמים, זה מה שנקרא killing me softly כזה, הוא לא הורג אותו. הוא ממיס את ההתנגדות, בוא תתחבר, נתחתן, נלך, נחזור, נהיה ביחד, נחיה, תושפע קצת ממני. עשיו בא בטוב, וזה הכי, כשהרע בא בטוב, זה הכי רע. כשהרע בא ברע, אוקיי, אני יודע לזהות אותך. אבל פה משהו מבלבל, מה פתאום עשיו כזה נחמד אליו, מה הוא רוצה ממנו? הוא פשוט רוצה שלא יהיה יעקב, שההבטחות של הבכורה וכל הדברים האלה פשוט לא יתקיימו. ופה מגיע רגע המבחן, הכי מסוכן בחייו של יעקב, ראינו. פה מגיע הרגע המבחן. עשיו מציע בוא איתי, ויעקב דוחה את ההצעה. שמתי את זה פסוק מול פסוק. עשיו אומר פשוט, נישאה ונלכה, ונלכה לנגדיך, בוא נלך ביחד. בוא, מי צריך את המריבות? בוא, אנחנו אחים. יעקב אומר, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים. עשיו אומר, קדימה ביחד, מה זה משנה? שלי, שלך, ילדים שלי, ילדים שלך, חמולה אחת גדולה. שבת אחד גדול, נלך, אני אסע איתך, נתנהל ביחד. יעקב ממש לא עזב את חרן כדי לבוא חזרה לארץ ישראל, בלי לחיות את המהות של עם ישראל. הוא רגע קיבל שם, ישראל. יש לו להמשיך פה איזה דרך, אברהם, יצחק, יעקב. זה לא הולך עם עשיו והערכים והמושחתים שלו, עם המשפחה, עם כל הבעיות וכל האלימות וכל הריקבון המוסרי שלו. זה לא ילך, צריך פה הפרדה. זה מפתה מאוד, פיוס, תמיד, אחדות, מי לא רוצה, הכלה, ביחד, זה נהדר, רק צריך לבדוק עם מי ועם מה, ועשיו פה בעצם הוא לא אופציה. ואז יעקב אומר את אותו משפט מדהים. עזוב, תיסע. איך הוא מסביר את זה? אני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. אני אתנהל, הקצב שלי הוא יותר לאט, הריתמוס שלי הוא יותר איתי. אני מתנהל אחרת. המלאכה היא גם עבודתו היומיומית, וגם כותבים חז"ל, המלאכה של השבתות והחגים, זה ימים של אין מלאכה בעצם. אני לא הולך איתך בשבת, אני לא הולך איתך בחג. יש לי מלאכה של מצוות, של תורה, יש לי מלאכה של לרגל הילדים. לגדל ילדים זה גם כן ערך. עשיו הוא אדם של כאן ועכשיו. אתם זוכרים את האדום האדום הזה? איך הוא חטף את הנזיד הדשים? הוא רק רואה את עצמו ואת מה שפה ועכשיו. אין לו זמן וסבלנות לנצח, לתהליכים. יעקב עובד אחרת. יעקב אומר, אני עובד אני במרוץ בעולם הזה קצת יותר לאט. בטוחה שרבים מאיתנו יכולים להזדהות. העולם רץ קדימה בקצב העשיו. הצייד, ההישגי, החומרי, כובש את העולם. יעקב, איש תם, יושב אוהלים. אני התנהלה לאיתי. יש לי קצב אחר בחיים, יש לי איזה ריתמוס, איזה דופק אחר. יש לי מלאכה, יש לי את המסר שלי, יש לי ילדים, יש לי משפחה, זה חשוב לי. גם חינוך ילדים זה ערך, אני לא מפסיד שעות עבודה. אני מרוויח שעות ילדים. אני לא עוצר את המרוץ, זה המרוץ, לגדל את המשפחה שלי. ורשי, כשהוא מסתכל על המילים היפות האלה, שיוצאות מפיו של יעקב, הוא לא אומר לעשיו, אתה רשע ואני צדיק. הוא פשוט מסביר, אני חי בקצב אחר. עולם ערכים קצת אחר. הוא לא אומר שוב, טוב מול רע. אלא עצם זה שאתה מתנהל יותר לאט, זה כנראה מאפיין של הטוב, שלא רץ כל כך מהר כמו עשיו. ורשי מסתכל על המילים האלה, ואומר משהו נורא יפה. ואני אתנהלה לאיתי. איזה מגמילים יפות ככה לקראת שבת, יום שאנחנו כולנו מתנהלים לאיתנו יותר. רשי אומר, מה זה לאיתי? לאט שלי. יש לי את הלאט שלי, כל אחד והלאט שלו. לאט שלי, לשון נחת. לשון נחת. יעקב, אני בנחת. מכירים את הביטוי הזה? יש לי חברות שכל הזמן אומרות, בנחת, בנחת. בנחת, אני אולי פחות בקצב ובסגנון, אבל בנחת, בנחת. אנחנו יודעים שהעולם המודרני מהיר ומאוד מאוד קצבי, והכל הוא בסיפוק מיידי. היום, אם קובץ לא יורד 20 שניות, אתה לוחץ 200 פעם, זה מעצבן. אז אם ילד רוצה להוריד נעליים, ואז להוריד גרביים לבד, וואי, כמה זמן זה לוקח, יאללה, תן לי. אם לא ניתן לו, הוא לא יצמח. ולקלח ילד ולגדל, אפילו הריון 9 חודשים, זה היום נראה נצח לחלק מהאנשים, זה תהליכי יותר. אני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. יעקב אבינו מציג את הגישה שלו. בחשבון אחרון בשורה התחתונה, זה גם מה שמנצח. אנחנו כאן היום, בגלל שהתנהלו לאיתנו, לרגל המלאכה, לרגל הילדים. הקצב של יעקב הוא הקצב המצוין, שבזכותו שורדים, אני לא יודעת איפה היום עשיו וצאצאיו והישגיו ותפיסת עולמו. אבל יעקב, לאט לאט לאט, אבל בטוח, מתקדם, 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 עד עצם היום הזה. ואנחנו ממשיכים, משתדלים שבקצב שלו ובערכים שלו. אז מה עשינו פה בעצם? ניסינו קצת להאיר את המפגש בין טוב לרע, ואת היכולת לבחור בין שניהם. התחלנו בזה שיעקב לא מפחד לפחד. נקודה חשובה מאוד, לא צריך להסתיר גם את החולשות שלנו. דיברנו על כך שהרשע יכול להיראות גם כמו צדיק, זה מבלבל, כמו עשיו. דיברנו על כך שאנחנו יכולים להיבנות מתוך המפגש עם הרוע, ואתגר יכול להפוך למקפצה. דיברנו על כך שמכל דבר צריך לקחת משהו מעשי, קרה איזה אסון, קרה איזה דרמה, מה תכלס? כן, אנחנו לקחנו משם את גיד הנשה, כדי לזכור את הערך הזה עד היום, מאותו מפגש. וסיימנו המילה המיוחדת, בנחת. זה מה שיעקב אומר לעשיו במפגש שלהם, ואכן כך קורה. הם לא נפגשים, עשיו ממשיך לשם, יעקב ממשיך בדרכו האיטית, אבל המנצחת עד היום. מקווה שלקחתם משהו מתוך המפגש הזה, נמשיך בשבוע הבא, עלילות חדשות, וואו, יוסף ואחיו כבר עולים על בימת ההיסטוריה. ניפגש, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.